הרב בני לאו.
החלק השני של פרק כף דלת עושה כולו באנשים שאנחנו רגילים לקרוא להם האנשים השקופים, אלה שבשגרת החיים עשויים להיעלם מהעיניים שלנו, והתורה כל כך מקפידה, תסתכלו, תראו, אל תפספסו את אותם אנשים, כי תשה ברעך משת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד, תחשבו על המושג הזה של ההוצאה לפועל, איזה אלבון, בחוץ תעמוד, האיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה, תן לו טיפונת, טיפונת כבוד של טריטוריה, שיש לו את הארבע עמות שלו, ואם ישענהו, אל לא תשכב באבותו, אחר כך לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגירך אשר בארצך. מדובר פה על אנשים שהם שכירי יום, אנשים שעובדים באמת להיום, אין להם מחר. תיזהר, תיזהר, הוא חייב לקבל ביומו, תיתן שכרו. לא תבוא עליו השמש, כי אליו הוא נושא את נפשו. אנחנו רואים את האנשים השקופים האלה בעיניים אחרות. יש להם נפש, והם נושאים את הנפש של אותה מזכורת יומית. ביומו תיתן שכרו. הנושא של הלנת שכר זה נושא כל כך מחריד. כשאתה חי עם רזרבות בבנקים, כשאתה חי ולא יודע אפילו את העלות של מחיר כרטיס לאוטובוס וכיכר לחם, אתה לא יודע את המושג הזה של המינוס. אתה חי באיזה עודפים של פלוס. אתה עשוי לחשוב של זה יחכה יומיים, זה יחכה שבוע. לא, ביומו תיתן שכרו, אומרת התורה. הלנת שכר הופכת להיות למושג של רביצה לאדם. לא יקרא עליך אל אדוני, אומרת התורה, והיה בך חטא. כדאי לשים לב כל כך לפסוק הכואב הזה, ולא יקרא עליך אל השם, והיה בך חטא, זה אומר, שאם חס וחלילה, אותו אדם שנושא את הנפש שלו, לעמל יומו, הוא מוצא את עצמו בסוף היום ללא שכר, הוא בסוף יקרא אל השם, הוא יעמוד בתוך הטריטוריה הפרטית שלו, בתוך האין חיים שלו, שם הוא יעמוד ויזעק אל השם, ושם באותה נקודת כאב, הוא יעלה את קולו לשמיים. כבר אמרה לנו התורה בספר שמות, אם ענה תענה אותו, והיה אם יצעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. אין צעקה בעולם שבאה מתוך הכאב של האנשים השקופים, שלא נקלטת בעולמו של מעלה. הצעקה הזאת היא סכנה עבורך, זה שיש לו, ולא יקרא עליך אל השם והיה בך חטא. כאילו התורה פונה פה אל מעמד המנהיגות, אל מעמד העושים, אל המעמד שנותנים, אל המעמד שמחזיקים את החברה, ובתוך הדבר הזה תיזהרו, אנחנו צריכים, אלה שזכו לברכת שמיים ויש להם את היותר, תיזהרו מהדבר הזה של לא לראות. אחרי שהוא מדבר על האנשים האלה של יומו תיתן שכרו, פתאום הוא עובר לפסוק אחר. לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. כאילו עברנו לאיזה שדה אחר, עברנו לאיזה שדה תיאולוגי, תכף אני אחזור על זה, כי מיד אחר כך אומרת התורה, לא תתה משפט, גר יתום ולא תחבול בגד אלמנה. זאת אומרת, אנחנו עדיין נמצאים ברצף של אותם אנשים שעלולים חלילה להיות שקופים. אז מה זה לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות בפסוק ט"ז, איש בחטאו יומתו, למה זה נמצא פה באמצע? הפרשנות הרגילה שלנו כשאנחנו שומעים את הפסוק הזה, במנותק מהקשרו הכולל בפרק, אנחנו חושבים מיד על תיאולוגיה, אנחנו חושבים מיד על מושג הזה של פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי, ואנחנו עוסקים בשאלה הזאת של מה זאת אומרת לא יומתו אבות על בנים, אם התורה בעצמה אמרה פוקד אבון אבות על בנים. השאלה הזאת העסיקה פרשנים במנותק מהקשר הפרק שלנו, ובאמת, למשל, אבן עזרא, כשהוא מעלה את השאלה הזאת אצלנו, אז הוא אומר, זו שאלת תוהו, כך הוא קורא לשאלה הזאת, הוא אומר, שאלת תוהו, בגלל שלא יומתו אבות על בנים, זה מצווה על ישראל, ופוקד אבון אבות על בנים, הוא הפוקד, או באופן פשוט יותר צריך להגיד, נגיד את זה בשם הרשב"ם, בנים לא יומתו על אבות בבית דין, אומר הרשב"ם, בבית דין, תכף אני אתן דוגמה מהתנך, וכשאומרים פוקד אבון אבות על בנים, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, הכתוב מדבר. נסביר את מה שאומרים הפרשנים, כי זה באמת פשוט, אבל צריך ברור. כשאנחנו אומרים בי"ג המידות, פוקד אבון אבות על בנים משמות פרק כף, אנחנו מתכוונים שהקדוש ברוך הוא לא חורץ את הדין כרגע, יש רחמים בעולם. מה זה הרחמים? השם אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד. זאת אומרת, הוא יכול להשתהות עם האנישה. להשתהות זה אומר נותן לאדם סיכוי לתקן, נותן סיכוי למציאות לחדש את האדם. ולכן פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים, על ריבעים. יש זמן. לא מוחקים סתם ככה אבונות, אבל מגלגלים אותם, מגלגלים הלאה והלאה. זה עניין של פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים. אבל כאן, אצלנו, בפרק שלנו, כשאומרים לנו איש בחטאו לא פוקד אבון אבות על בנים, אלא בנים לא יומתו על אבות, בבדין הכתוב מדבר. מה זאת אומרת? אנחנו מדברים עכשיו על איך מתנהלת מערכת חברתית מתוקנת. לא מערכת שמימית, אנחנו לא עוסקים עכשיו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עוסקים בעולם שלנו, ובתוך העולם שלנו, כשאנחנו אומרים לא יומתו אבות על בנים, אתה לא נותן ענישה לבנים באבון אבותיהם. זה דבר כל כך פשוט. יש לנו מלך בתנך בשם אמציה, ספר מלכים ב' פרק י' ד', מתאר לנו את המלך הזה, שכשחזקה ממלכה בידו, הייתה לו אופוזיציה מאוד מאוד חזקה, אז הוא הרג את אנשי האופוזיציה ויהרוג את עבדיו המקים את המלך אביו, ואת בניהם לא המית. ככתוב בתורת משה אשר ציווה השם לאמור, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. זאת אומרת, מצטטים את הפסוק שלנו בספר מלכים ב', כשרוצים להגיד ככה מתנהל מלך ראוי, שפוקד את העונש על החוטאים ולא על משפחת החוטאים. הנושא הזה של ענישת משפחות החוטאים מעסיקה אותנו בחברה הישראלית הרבה הרבה, בעיקר סביב הנושא של הרתעה מטרור. כשמישהו יוצא לאיזשהו פיגוע טרור, יש לנו ענישה אל המשפחה, כי הוא לא יוצא לבד, המשפחה יוצאת איתו. ולכן הנושא של הריסת בתים של מחבלים, הנושא של הגליית משפחות, יש פה איזה יד מאוד מאוד חזקה שמנסה כן להניש את האבות על בנים. וזה מתוח מאוד, כי זה חייב להיות מדויק, זה חייב להיות באמת שהאבות נושאים באבונם של הבנים, שהם גדלו הבנים האלה בתוך איזושהי מציאות גם מחשבתית, ואולי גם מעבר לזה, הזינה את הרוח הרעה הזאת של הפלילות של הטרור. אבל חז"ל לקחו אותנו למקום יותר מרתק. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, לא יומתו אבות על בנים, מה תלמוד לומר? אם ללמד שלא יומתו אבות באבון בנים? ובנים לא יומתו באבון אבות? מה זאת אומרת? נאמר איש בחטאו יומת, מי יעלה על דעתו שהוא מעניש אבון את מי שלא חטא? אלא אומרת הגמרא, לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים, ובנים לא יומתו על אבות בעדות אבות. זאת כבר קריאה חדשה לגמרי. כאן אנחנו לא מדברים על בית הדין המעניש את האדם שלא במעשה ידיו אלא במעשה ידי אבותיו. כאן אנחנו מדברים על קבלת עדויות. לא מקבלים עדות של אבא על בן ושל בן על אבא. איש בחטאו יומת, זאת אומרת, כל אדם מתמודד, אבל המשפחה מחוץ לסיפור. הרעיון הזה של משפחה מחוץ לסיפור הפך להיות לסוג של אולי סימן, אולי זה נקודת גובה, וספר החינוך במצווה תף קוף פי זין אומר לנו את זה כמצווה, כן, על ספר החינוך, אומר לנו את המצווה, מהי שורשה? אתם יודעים, ספר החינוך תמיד רוצה לגעת בשורש של המצוות. אומר את הדבר כך, עיקר כל ענייני בני אדם תלוי בעדות. נכון, איך אנחנו מנהלים חברה? דיני ראיות, ראית, שמעת, רצה מקום שנעשה דין בני אדם רק בעדות חזק ואמיתי, נקי מכל חשד. עדויות, דיני ראיות, צריך להיות מאוד מאוד חזק, אבל יש משהו, אומר ספר החינוך, שמערער מאוד כשאנחנו נמצאים בעדויות של בני המשפחה. מה הבעיה? מהיות הקרובים שוכנים תמיד זה אצל זה. ישיבתם וכמעטם יחד, אי אפשר להם להינצל שלא יתקוטטו זה עם זה לפעמים. ואילו יאמינו בעדותם זה על זה, אולי בכעסם תמיד אלו עם אלו תעלה חמתם לפי שעה, ויבואו לפני הדיין ויחייבו את ראשם למלך. וכשוכח עימה, כמעט שיחנוק עצמו הקרוב מדאגתו על קרובו ועל מעשהו, וכל דרכי השם ישרים. זה ממש פיוט שכותב ספר החינוך על הנושא הזה של מה קורה בתוך כותלי הבית. מקודם דיברנו על זה שכשאתה בא עם ההוצאה לפועל, אל תיכנס הביתה. תן כבוד לבן אדם בתוך הטריטוריה שלו. יש לו את רשות היחיד, תשמור על רשות היחיד. אל תפרוץ פנימה. אבל עכשיו אומרת התורה, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות בעדות. זאת אומרת, גם אל תביא את הבית החוצה. מקודם דיברנו שהבית, שלא להיכנס לבית, עכשיו אומרים, אל תוציא את הבית, את הכביסה המלוכלכת, את זה אל תביא לבית הדין. לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים, או הפוך, עדות אבות על בנים. אל תביא לנו את זה. אנחנו יודעים, יש קטטות, יש מצבי קצה בבית, יש מצבים שאתה, הבית רוצה להתנקם באיזה כעס שגואה על גדותיו, ואתה רוצה לבוא ולראות את הזולת שבתוך הבית, אתה רוצה לראות אותו בחרפתו. אומר ספר החינוך, תיזהרו, תנהלו את העניינים הפנימיים שלכם בפנים, את העניינים בחוץ תשאירו בחוץ. ההוראה הזאת שלא יומתו אבות על בנים היא כל כך מרגשת, אבל היא גם מסוכנת. אנחנו יודעים היום במוצב של אלימות בתוך הבית, של פגיעות מיניות בתוך בית, אנחנו יודעים שבית הוא כל כך חשוב והוא כל כך מסוכן. אנחנו יודעים שחובת דיווח חלה על בני הבית. זאת שאלה כל כך רצינית שאני מציף אותה כאן, איך שומרים מצד אחד על אינטימיות שלא יומתו אבות על בנים בעדות בנים, ומצד שני אנחנו רוצים לשמור על כבוד האדם, ואם אדם נפגע בבית שלו, אם הבית שהוא גן העדן הופך להיות הגיהנום שלו, אז אנחנו בית הדין, אנחנו החברה, אנחנו הרווחה, אנחנו צריכים להיות העיניים הפקוחות. זה עניינו של הפרק, לא תוכל להעלים, העין תמיד פקוחה, ויש חובת ראייה, ויש חובת דיווח, ולכן יש קשר גם בין הפנים והחוץ. על המתח הזה עוסק הפרק שלנו.